אתמול ביקשו שקצת נהדד. נזכיר בקצרה, הגמרא שם במסכת חגיגה, בדף ה, הביאה מעשה שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה הולך עם רבי חייא בדרך. והנה, הגיעו לאיזה עיר, שאל רבי את רבי חייא אם יש שם איזה תלמיד חכם שנקבל את פניו. אמר לו יש, אבל הוא מאור עיניים, ואין אף כמינה שתלך. אמר לו רבנו הקדוש, אבל בכל זאת, אולי אנחנו נלך לקבל את פניו. אז הוא ענה לו, שמור על הנשיאות שלך. אתה לא כבוד, אתה נשיא, ותישאר במקומך. רבינו הקדוש לא שתק, התקיף בה, תפס אותו חזק, ואמר לו, אנחנו הולכים. הלכו, מגרד לך הראש? לא עלה, כן, יופי, טוב מאוד, טוב מאוד. אז הלכו אליו, אז מה היה שם? הוא ברך אותם אחרי שגמרו, אתם זכיתם לראות פנים הנראים ואינם רואות, תזכו לראות פנים שנראות ואינם נראות. זאת אומרת, זה הכל, הקדוש ברוך הוא. ואז מה היה פה? הפרשים כתבו, בעיקר בן יוסף חיים, הוא ניתח את העניין. שרבי חייא חשב שכל המצווה, כל המעלה, זה ש... הרב מסתכל בפני התלמיד, והתלמיד יסתכל בפני הרב, אז אם התלמיד מסתכל בפני הרב, יקבל על ידי זה כוח. אבל כאן הוא לא יכול לראות, אז אין אף כמינה, אבל רבנו הקדוש לימד אותו שגם הרב, שאדרבה, הרב מסתכל בפני התלמיד, בזה התלמיד עצמו מתברך. ואז הכל בא מקומו בשלו, הכל הלך כמו שצריך. שם הגמרא המשיכה, הגמרא הביאה מה שמובא גם לכמן שם בהגיגת תתוו. שם אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים, או שאינו דומה למלאך השרת, לא יקבקשו תורה מפיהו, שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. ושאלו המפרשים, כי מי ראה מלאך? אפשר לראות מלאך? לא ראינו דבר כזה שרואים מלאך. מלאך יכול לבוא בדמות אדם, זה ראינו אצל מנוח, ראינו בעוד מקומות, אבל כשאדם רואה מלאך, אין דבר כזה. אז איך אנחנו נדע? לא ראינו מלאך שאתה אומר לי, וככה מאירי שואל, המאירי שואל במקום שאתה מביא לי ראייה, אני שם, זה גם זה עצמו קשה, אני לא יודע מי זה הרב שאני אלמד אצלו, ואתה אומר לי הוא דומה למלאך, ואני לא יודע מה זה מלאך. אז יש כמה תירוצים. יש כמה תירוצים בעניין הזה. אחד, שהרב, הכוונה, מה ההבדל בין אדם למלאך? בוא נסביר את זה. מלאך הוא נקרא עומד, שנאמר, כך קראנו בהפטרה של בעלותך. זה הפטרה של שבת חנוכה. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מלאך נקרא עומד. מה פירוש עומד? למלאך אין שכר ועונש. אין יצר הטוב ויצר הרע. אין לו חלק, אין לו גן עדן, אין לו עולם הבא. הוא בעל תפקיד. אבל אין לו, הוא לא כמו, לא כמונו, הוא לא מצווה. לא מקיים מצוות. ראית מלאך לובש תפילין? אפילו מלאך חבלה לא ראינו הוא דבר כזה. אלא, אז מלאך עומד. מלאך לא יכול להתקדם. הוא נברא כזה, הוא נשאר כזה. אבל אדם, הפסוק אומר, נעשה לך מהלכים, זאת אומרת, אתה יכול להתקדם ולהתעלות, בין העומדים האלה, היו לידו מלאכים, אמרו, תראה אותם, הם עומדים. היום, מחר, עוד 1,000 שנה, תראה אותם, אותו מצב, אותה מדרגה. אבל האדם, כל יום מוכרח לזוז. ואם לא מתקדם, חס ושלום הולך אחורה. נסוגו אחורה. לכן, אז אם הרב דומה למלאך, מה פירוש מלאך? מה זה עומד? הרב עומד, אלא הכוונה, הוא מלמד את התלמיד בשביל שהוא רוצה שהתלמיד יתקדם. ולא אכפת לו מעצמו. למה? בינתיים, בזמן הזה, שהוא מלמד את התלמיד, הוא יכול להתקדם, ללמוד עוד. הוא לא לומד עוד, אלא הוא מלמד את התלמיד, ואכפת לו מהתלמיד שיתקדם ויתעלה. זה אחד שאכפת לו, אחד כזה, אומר, תלמד ממנו. אם הרב דומה למלאך השם, שהוא לא מעניין אותו אינטרס אישי, לא כבוד ולא ממון, ולא התקדמות, ולא, אני יודע מה, קידומים ועניינים, זה תלמד ממנו. רק לשם שמיים. זה רב שאתה צריך ללכת ללמוד אליו ללא אינטרסים, אלא הוא מבקש רק לטובה שלך. ומכאן למדנו גם כן שצריך לראות ראייה, יראה גם כל דבר שיש בו קדוש, כמו שראינו בתורה, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך, את פני האדון, אדוני אלוהי ישראל. אז 3 פעמים בשנה היינו הולכים לבית המקדש. תשבץ כותב שגם בימינו יש את המצווה הזאת. למה? מביא את המדרש שהשכינה נמשלה ליונה. מה נמשלה ליונה? במה היא דומה ליונה? אומר היונה, אם היא מקננת, בונה כן באיזה מקום, אז היא, ואתה לא הפרעת לה, בעונה הבאה היא תבוא, היא באה 2 פעמים בשנה. היא תבוא בעונה הבאה, באותו מקום תבנה כן עוד פעם. אז היונה חוזרת אל הכן שלה, גם אם מישהו גרש אותה, היא חוזרת. השכינה הקדושה הייתה בבית המקדש, מאז ששמואל הנביא בחר את המקום הזה, מדדו, וכמו שהגמרא אומרת, חלה חשבו שאולי זה במן נפתוח, בליפתה. אחר כך אמרו לא, ובין כתף האב שכן. ליפתה זה המקום הכי גבוה בירושלים. אנחנו נלך למקום קצת בינוני. בין כתף האב, לא הראש, כתפיים. אז המשיכו ללכת עד שראו את הר הבית. ראו את הר הבית, אמרו זה המקום שבחר השם לשכן שמו שם. ושם אחר כך ירושלים, ואיפה זה היה? בגורן ערבנה היבוסי, זה הר הבית. ואז דוד המלך ביקש ממנו לקנות את זה בכסף, שילם לו, הוא לא רצה, ערבנה רצה לתת לו את זה מתנה. ולמה? בזוהר מובא שערבנה כמה שנים לפני כן כבר היה רוצה להתפטר מהאדמה הזאת. למה? כל לילה היה שומע צעקות וצרחות וקולות, והם מפחידים אותו. זה אומר, מתי אני אתפטר מהאדמה הזאת? בא למכור, אז אנשים שמעו. השמועה חסתה לכנפיים, כולם ידעו שיש שם מי יודע מה, קולות ורוחות, כל מיני, אני יודע, יצורים מוזרים, לא מובן מה, אבמים. אז לא רצו לקחת את זה. אז הוא רצה להתפטר מזה. בא לתת את זה לדוד במתנה. דוד אמר לו לא. כי קנו קנה ממך במחיר מלא. הגמרא אומרת, אלה 3 מקומות שהגויים לא יכולים להונות את ישראל, זאת אומרת לצער אותנו, שאנחנו שילמנו עליהם. אחד מהם קבר יוסף בשכם, שקנה אותו יעקב ב100 כסיתה, כתוב הפסוק. מקום שני זה בית המקדש, ששם שילם דוד המלך כסף מלא, מחיר מלא על, על, על המגרש שם, והכין את היסודות לבית המקדש. מקום שלישי, מערת המכפלה, אברהם אבינו שילם כסף מלא, תננה לי, לאחוז זדקה ו-400 שקל כסף עובר לסוחר. אז מכאן ראינו עניין של הר הבית, יש לו מעלה גדולה, ולכן בעיקר בחגים השכינה חוזרת לשם, ואז כשאנחנו באים לשם היא שמחה, יש לה נחת רוח. אז זה שלוש פעמים בשנה, ומשם האדם שואב גם קדושה, כמו שלמדנו. כן. זה בגלל זה, בגלל זה, תבין, איפה שיש קדושה, שם באה סיטרא אחרא להפריע. בגלל שאנחנו לא עושים מעשים טובים, נעשה מעשים טובים מספיק, אז בעזרת השם הכל יחזור אלינו ויקהל אותנו כבתחילה. אז אם כן, מכאן למדנו כמה המעלה של אדם שמסתכל לפני דבר קדוש. לכן העבודה של יום הכיפורים והכהן הגדול והבגדים של הכהן הגדול, ובכלל להסתכל על ירושלים, יפה נוף, מסוס, תבל, קריית מלך רב. הפסוק לא בא לשבח את ירושלים ביופי, כמו שחשב ההוא. היה ראש עיר אחד, מת כבר מזמן, היה אומר, אין יופי כיופי של ירושלים, ירושלים היא עיר יפה בעולם, מג'נון, חרס. והרס אותה ועשה שם כל מיני פסלים וכל מיני עניינים. היופי של ירושלים זה הקדושה של ירושלים, שלא יחללו את קדושתה. עד כדי ככה תשבץ כותב מכאן שיש מצווה לראות ברגלים, וגם הוא כותב שמי שעושה אבון בירושלים, אבון שלו פי עשר ממי שעושה בעיר אחרת. ומי שעושה בארץ ישראל, פי מאה מה שעושה בחוץ לארץ. היה לו שם שאלה, תלמיד אחד שאל אותו, הוא היה בגרמניה, תלמיד מהר"ם ברוטנבורג. תלמיד שאל אותו, אמר לו, אני נדבר רוחי לעלות לארץ ישראל. מה הרב אומר? אמר לו, אם אתה תתקדש ושם תעבוד את השם כמו שצריך, ותוסיף יראת שמיים, תיזהר בדברים קלים כבחמורים, אז אני מברך אותך שתלך לשם ותצליח. ולמה? אמר לו שהתורה ציפתה אותנו לתרי"ג מצוות. רמ"ח מצוות עושה וש"ס לא תעשה. בכל מקום אני חייב בכל המצוות שבתורה. בחוץ הארץ זה נקרא בן כפר. נמצא במדבר, נמצא בכפר, עשה עבירה, מרד במלך, יש לו עונש, ודאי, אבל לא אותו עונש. אבל זה שנמצא בהיכל המלך, בעיר הבירה של המלך, בארץ ישראל, תמיד עיני השם אלוהיך בא. אז אוי ואבוי, השם מרחם עלינו. צד אחד המצוות והתורה, ודאי, יקרות מאוד. אבל מצד שני, יש את העבירות, צריך להיזהר. אחר כך הוא כותב לו גם, בפרט בירושלים עיר הקודש, ובתוך ירושלים, איפה שהמקדש. שמה זה מקום ש... והיו עיניי וליבי שם כל הימים, כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו לא מבינים מה זה עיניי, ליבי, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. כתוב עליה, תמיד עיני השם אלוהיך הבא מראשית השנה, ועד אחרית שנה. אז לכן, יזהר האדם בארץ ישראל לא לעשות עוונות ולא להכעיס את הבורא, כי זה נקרא מורד במלך בתוך ההיכל והארמון של המלך. לכן צריך זהירות גדולה.
גם על מצווה יהיה לו יותר שכר?
גם
על מצווה יהיה לו יותר שכר
בירושלים? ודאי, אמרתי את זה, שהמצווה אין ספק. לימוד התורה, כי יש בירושלמי מפורש, אמר רבי יוחנן, אין תורה כתורת ארץ ישראל. והרי למדנו גם על, אם זה היה רבי ירמיה, רבי ירמיה שעלה לארץ ישראל, אז הוא צם 40 יום, לא היה, מי זה היה השני, נו? איך? רבי זירה. רבי זירה צם 120 יום. 40 יום צם שישכח את תלמוד הבבלי, שהוא למד שם. 40 יום שלא יטילו עליו צורכי ציבור. עוד 40 יום שילמד ויבין את התורה, שיזכה ללמוד תורה של ארץ ישראל. כי לימוד תורה פה בארץ ישראל, זה פי אלף מעלתו מלימוד תורה בחוצה לארץ. גם הגמרא אומרת, אם חכם אחד של ארץ ישראל, שווה שני חכמים של חוצה של בבל. ואפילו שאז היה בבבל, אביי, רבה, רבי זירה, עולה, ועוד ענקים של הענקים, רב נחמן, רב זווית, רב ששת, איזה מוראים, חכמים גדולים בתורה, פה בארץ ישראל שווה את הכל. ברוך אתה, אלוהינו מלך המלכים, שהכל יהיה בדבר. כן, אז אם כן, גם תפילה בארץ ישראל חשובה יותר, אותו הדבר שינה בארץ ישראל היא שונה ממקום אחר. שינה בארץ ישראל, אז הוא מוסר את נפשו בידי המלאך גבריאל, שם השטן לוקח את הנשמה שלו, מעלה אותה. השר של טורקיה, השר של זה, לא ראית, הוא נסע לטורקיה, שמו אותו במחפסה, כן, וכן הלאה. משוגעים, מה אתם נוסעים לשם? מה יש לראות שם? מה יש שם? אתה רואה, ערבים יש גם פה, מסגדים יש שם יותר מאשר פה. מה אתה הולך לשם? אני לא מבין. אנשים הולכים, העיקר, הייתי בחוץ הארץ, אהבלים, הייתי בחוץ הארץ. גם הזבוב היה בחוץ הארץ. שם איתן שכל, מה לעשות? כן, אז יש עוד כמה פירושים, אחר כך הגמרא מביאה, אמרתי לכם את דברי רבי יוחנן, הכלי יקר כותב, מה זה שהגמרא אומרת שאם הרב דומה למלאך השם צבאות? אומר, תדע, שהרב שמלמד תורה, אז נמשל לארון הברית. בארון הברית כתוב, ועשית כפורת זהב טהור. שהרב צריך לדעת מה זה כפורת, זה מכסה. כמו כיסויה, כמו כיפה על הראש. הכוונה, יש דברים שלא כל הדברים צריכים לגלות. דברים שהם קבלה או סודות התורה, תצניע אותם, תשמור אותם ואל תגלה אותם החוצה. ועליהם היה קרובים, שני קרובים, כדמות שני ילדים. אומר הילדים, זה המלאכים, שאתה תדע שזה כמו מלאכים, תהיה לך יראת שמיים, שתלמד את התלמיד שיהיה לו יראת שמיים, ואתה יהיה לך יראת שמיים. ואז אתה יכול ללמד אותם תורה. וגם שני ילדים, למה שניים? אז הוא אומר, אחד כנגד בן אדם למקום, אחד בן אדם לחברו, להיות בסדר. ואחר כך לפניהם איש אל אחיו, כלומר לחיות בשלום. לכן רבנו ארי הזהיר מאוד שהתלמידים שלומדים תורה יחיו בשלום ביניהם. זהיר אותם, תלמידים שלו מאוד, ואמר להם שזה יותר מאשר בתפילה. תפילה למדנו, צריך לומר, אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומודי, קיים מצוות ולרעך כמוך. אומר רבנו ארי, וכן אמר, ופניהם איש אל אחיו. ועוד, ופניהם אל הכפורת, זאת אומרת, הוא לומד, העיקר הרב יעניין אותו ללמד תורה לא לעצמו, אלא לא בשביל המשכורת, לא בשביל הכבוד, לא בשביל שהוא יגידו שהוא רב טוב, הוא מלמד טוב, אלא בשביל שהתלמיד ידע ויבין. זה המטרה שלנו. אור החיים, הבן חיים ונעתר, מבאר את הגמרא הזאת עם הרב דומה למלאך השם צבאות, אומר שגם כן הוא הולך באותה מסלול, שהעיקר שהוא מעניין אותו שהתלמיד יעלה יותר, יעלה ויתעלה, ולא מעניין אותו מעצמו. אז זה נקרא מלאך, כי המלאך נקרא עומד. הוא הלך באותה שיטה, ואומר, לכן אמר רבי יוסי, מימיי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. מה זה חזרתי לאחוריי? לפעמים הוא מסתכל, האם רואים אותי? האם הביאו לי כסף? לא הביאו לי? נותנים לי כבוד? שמו לי כיסא יפה? לא שמו לי כיסא? הוא מחפש כל מיני אטרקציות. לא. מוכן לשבת על הארץ, הכל לעשות כדי ללמד תורה. זה נקרא רב. בתחוש העיקרי שהמלאך נקרא עומד שלו בעל אינטרס, זה בעל ההפלאה. רבי פנחס בעל ההפלאה. יש לו יפה עיניים על התורה, שם הוא מביא את זה גם כן. הוא אומר שהעיקר היא, העיקר של הרב יהיה, שהתלמיד יתעלה. והרב צריך לדאוג שהתלמיד מחר ילמד יותר טוב מהיום, והיום יותר טוב מאתמול, ואתמול יותר טוב משלשום. שכל יום הוא יהיה במדרגה יותר גבוהה, כי אז מקבל הרב שכר גדול שם בשמיים, שהוא זיכה רבים וזיכה אחרים, שירבה להם דעת ותורה ויראת השם. אז זה נקרא הרב דומה למלאך השם. כמו שמלאך בא לקיים את השליחות שלו, לבצע אותה, הרב הוא בעל שליחות לקיים את הפעולה שהוא צריך לקיים אותה, ללמד. הוא מביא גם דבר נפלא מאוד. בקיאת שמה, למה יש לנו שתי פרשות? יש על זה הרבה ביורים. פרשה ראשונה, שמה ישראל, כולה כתובה בלשון יחיד. והיו הדברים האלה שאנוכים את צוויך, היום על לבביך, שיננתם לבניך, וקשרתם לאות על ידיך, וכתבתם על מזוזות ביתך. ואילו, והיה עם שמוע כל לשון רבים. והיה עם שמוע תשמעו מצוותיי, ונתתי עשב וסעדיך, ומתך ללכת וסורת, ואחרי עשב ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לתותפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם, הכל לשון רבים. מה העניין שבהתחלה אמר לשון יחיד, אחר כך רבים, תראה איזה רעיון הוא כתב. הוא אומר, הפרשה הראשונה מדברת על הרב, אל הרב, כדי שכם מדבר איתו. אתה הרב תהיה ירא שמיים. אתה הרב תיזהר ותשמור את המצוות. קשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך. היו הדברים האלה שאנוכים מצוויך היום, קודם קשות עצמך. תתקן את עצמך ותהיה שלם. ולפני שתבוא ללמד את התלמידים, תתפלל ותבקש מהשם שייתן לך חוכמה, בינה ודעת איך להתנהג איתם ואיך ללמד אותם תורה. אחרי זה הוא מדבר עם התלמידים. והיה אם שמוע תשמעו, התלמידים מקשיבים, יש להם רב טוב, הביא להם רב, הקדוש ברוך הוא הביא להם רב כמו מלאך. עכשיו יבוא הרב הזה שהוא מלאך, והתחיל ללמד, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, על נפשכם, כאלה דברים עיקרים, אז תשמעו אותם, ותקשיבו להם, ותקיימו אותם. אז הוא אומר, לכן שם יש שכר ועונש, שם יש כבר ענייני העולם הזה, עולם הבא, ועוד ויראת שמיים, וקיום המצוות, שכל זה צריך לתת את זה לתלמידים, להכניס להם את זה כדי שיתחזקו וילכו ויעלו, ואחרי זה מן ירבו ימיכם ומביניכם, איפה זה לעולם שכולו ארוך, ואז זוכה הרב שמקבל שכר גדול על זה שהוא ירבה תורה. אחר כך ראיתי גם, היה רבי יעקב מליסה, הוא היה גאון גדול בגליציה, לפני 200 שנה, ביעקב מליסה. ויש לו גם, היה לו נכד, נכדו היה גאון גדול. הוא כתב הקדמה להקדמה של הסבא, הקדמת הנכד. שם הוא מעריך גם כן בסוגיה הזאת, מעריך דברים נפלאים מאוד. אני אצטט לכם כמה דברים. כותב, הוא שאל את השאלה הזאת, האם הרב דומה למלאך השם צבאות? אני לא יודע אצל איזה רב ללמוד, יש פה כמה רבנים, אני אלך. אתה אומר לי מלאך, אני גם את המלאך לא יודע מי זה מלאך. מאיפה אני יודע מי מלאך? מה, מי שלובש לבן, מי שיש לו זקן ארוך, מה זה מלאך? אז הוא אומר, אלא הפירוש הוא, הוא אומר שהמלאכים נקראים רצים. הוא הביא את הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהרב ייזהר שלא יכין את עצמו טוב ללמד את התלמידים, ולא, לא יודע מה, כן, ועוד לא להתעייף, לא יאמר, לא יתרשל. הרמב״ם כתב רעיון נפלא מאוד, שלא יתרשל הרב בלימוד, בוא, יש מקום פה, שלא יתרשל הרב בלימוד שהוא מלמד את התלמיד, ולא יאמר, מה אני יושב ואני מלמד תלמידים כעת מקרא, משנה, הלכה, אני יכול לשבת ללמוד כעת פני יהושע ומהרמשיף, ולקרוא רמב״ם ולהקשות ולפלפל ולחבר ספרים, אני מאבד את הזמן שלי, שילך מלמד דרדקי אחד, אני יודע מה, אחד שאין לו עבודה, יעשו אותו רבה, שהוא ילמד את התלמידים, ואני לא חבל על הזמן שלי, איך כותב הרמב״ם? אומר, לא, אל תגיד כך, אלא אתה מעלתך יותר ממלאך, ואתה תעלה יותר. מה? הוא אומר, אתה תראה בכל התורה כולה, שהגדול ברא אותו השם בשביל הקטן. כמו שאת העשיר, נעשה אותו עשיר בשביל שיפרנס את העניים, את הגיבור כדי שיגן על החלשים, את החכם עשה אותו בקי בחוכמה, כדי שייתן מחוכמתו להרים, ולא יהיה קמצן, כך הוא אומר, לא יהיה קמצן וכלי בלימוד שהוא מלמד, אלא צריך ללמד, ויפוץ ועיינותיו חוצה. אומר הרמב״ם, מה, יש איזו שאלה? אז אומר, מה הוא אומר? כן, אז אומר הרמב״ם, לכן הוא צריך לדעת שהוא עובד לשם שמיים, ועיקר מגמתו תהיה לדעת את השם וללמד את התלמידים שידעו את השם. וזה לכן בא בקיאת שמה בפרשה השנייה והעריך בזה מאוד, להראות לך כמה מעלה של הרב שהוא מלמד והוא תורם מזמנו. והאמת, אם תסתכלו, אני מדבר כעת על ירושלים שאני זוכר אותה, שאני בתור ילד למדתי בתלמודי תורה. כל התלמודי תורה היה אז תלמודי תורה לפי העדות. למשל, הספרדים אלה יוצאי ארצות הבלקן, סלוניקי, טורקיה, היה להם את דורש ציון. זה ברחוב ישעיהו, שמה. אחר כך הבוכרים היה להם פה את בנציון. הבבלים היה להם תורת אהרון, זה על הגבול של ירדן. החלבים, יוצאי סוריה, היה להם מגן דוד, זה ברחוב דוד ילין. לכן על זה הדרך. היה לכל עדה, הקימו תלמוד תורה לפי מנהגי אותה עדה ולמדו שם. מי היה מלמד שם? כל הרבנים הגדולים של ירושלים, אני זוכר אותם. הם היו מלמדים בתלמודי תורה. כל אחד היה תורם שעה ביום, הולך ללמד. והיה תורנות, היית רואה, רבנו עזרא עתיה, ראש הישיבה, אתה יודע מה זה אצלו, כל דקה, איזה כמה תורה, כמה חוכמה, הרי החזון איש בזמנו אמר עליו שהוא יש לו סברות של הרשב"א, הוא היה מלמד תלמידים בתלמוד תורה, חכם אפרים כהן, אביו של חכם שלום, הוא לימד תלמידים, חכם שלום עצמו, אני למדתי אצלו בתלמוד תורה בתור ילד, כן? וכן על זה הדרך, כולם היו רבנים, חכם בן ציון אבא שאול לימד, כולם לימדו תורה, רבי יוסף שרבן היה גאון גדול, בקי בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, היה מלמד בבני ציון וילדים קשים, היה משקיע בהם הרבה מאוד, מלמד אותם תורה, כולם היו חכמים, לא היו לוקחים איזה, היו לוקחים את מי שמחוסר עבודה, שמים אותו להיות מורה. אז היו לוקחים את הרבנים החכמים של ישראל. תראה רבי חיים פלאצ'י מה הוא כותב, הוא היה ממונה בטורקיה, באזמיר, על כל התלמודי תורה שם. אז הוא היה הולך ממנה רבנים שהם חכמים. ככה היה בבבל. היה בעל הזבחי צדק, רבו של הבן איש חי. הוא הקים תלמוד תורה, קרא לו בית זלחה. שם זה היה בניין ענק של, כמובן שיפצו אותו והרחיבו אותו. היה בו 30 חדרים, כל חדר זה אולם. בכל חדר היה נכנסים שם 50 תלמידים. כל חדר. והוא היה עובר שעה אחת ביום, עובר מהחלונות, ומאזין אחרי הקיר מה הרב מלמד לתלמידים. סיפרתי לכם פעם. ביום אחד הוא עבר שם, והיה בכיתה, לא יודע, א', קדם חובה, לא יודע מה שזה נקרא היום. אז היה שם הרב, היה מלמד המורה את התלמידים על יעקב אבינו שהגיע לבית לבן, וישב עמו חודש ימים, נכון? והוא אומר אחרי זה, זה לי 20 שנה בביתך. מה אומרת הגמרא? שיעקב אמר, אני לא אוכל, אני רוצה להביא 12 שבטים. איך אני אגדל אותם בבית של העם הארץ הזה? לבן, ארמי, רמאי, שקרן, כסבן, עובד אלילים. פה אי אפשר לגדל ילדים. אז הלך במדבר, ישב במדבר, והלך דרך יום קור, דרך יום קור, ועוד, והלך למקום רחוק, ושם לימד, ושם גידל את הילדים שלו. אז שם יש ראשי, אז הוא קרא להם את ראשי הרב, שעקב אמר, פה לבן הוא עובד אלילים, ואני לא אגדל את הילדים שלי שם. הרב לא מצא חן בעיניו איך שהמורה לימד. מה עשה? מיד יצא, נכנס לתוך החדר, אמר לו, תלמד. אז הוא חזר על אותם מילים. אז הוא דפק על השולחן, הוא היה תקיף, היה גבוה, בעל ככה, איש מורם מעם. דפק עם שתי הידיים על השולחן, ואמר, ילדים, תחזרו אחריי. לא ככה מלמדים, כך מלמדים. יעקב אבינו, אמר, תגידו אחריי, יעקב, כולם צעקו, יעקב אבינו, אמר, איך אני אגדל את הילדים שלי בבית של לבן? תחזרו אחריי. לבן רשע ועובד אלילים. אני יצא יעקב למדבר וישב שם בשדה עם הילדים שלו ולימד אותם שם תורה. אז הם חזרו על זה. אמר לו, ככה מלמדים, שהילדים ייכנס להם לתוך הדם, היראת שמיים, לדעת מה זה עם ישראל. זה היה, אז כן אמרתי לך, היו אז מלמדים חכמים, תלמידי חכמים, שהוא בקיא בכל הגמרא, בכל התלמוד, והוא היה מלמד תורה, אז אלה היו מלמדים תורה, וככה היה בעוונות הרבים היום, מלמד אותו מלא שיבושים, איזה טעויות, איזה קריאה. פסוק אחד הוא לא יודע לקרוא. אני שמעתי אותו פעם אומר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך. זרעך, את הילדים שלו הוא מעשר. היוצא השדה, הוא אמר לו, שנה. או לימד את התלמידים, סיר הסירים, עשר לשלומו. אז אמר לו, איפה יש סין? אמר לשושתי בכבי פרעה. אז היה השם מרחם. אז ראית מה כתב רבי יעקב מליסה? שהרב צריך העיקר, הוא אומר שילמד לשם שמיים. בא אחריו הרב הון עשיר. אתה יודע מי זה היה הון עשיר? נו? פירוש על המשנה. מי זה היה? רבנו עמנואל חי ריקי, היה מקובל ענק. רבנו עמנואל חי ריקי, השם יקום דמו. הוא כותב, תדע, שאם הרב דומה למלאך השם, צבאות בא להגיד לך מה שהגמרא אומרת להיות. הוא אומר, תראה, את מסכת הוריות שמה, מה דורש ממנו השם יתברך? אז הוא אומר, המסכת מתחילה באות ה' והיא מסיימת במילה צדיק. אומר שזה רמז. האות ה' שהרב שמלמד תורה, הלו! הרב שמלמד תורה צריך להיות בקיא בעל פה בכל התורה, בכל הנביאים ובכל הכתובים. שמעת? תנ"ך. על פה, חתן התרח הבינלאומי. אחרי זה צריך לדעת את כל המשניות מעל פה, וכל ההלכות, וגם תלמוד, אז זה חמישה. תורה, נביאים, כתובים, משנה, תלמוד. משנה פירושו הלכות. ואז ובסוף הוא אומר לו, וגם תהיה צדיק. שהתלמידים יראו אותך, שאתה נוטל ידיים כמו שצריך, מברך כמו שצריך, מתפלל כמו שצריך, וילמדו ממך איך עובדים את השם. זאת אומרת, זה עבודה. אז לכן אמר, הרב יהיה דומה למלאך השם צבאות. זה העניין. המאירי כתב, מה זה הרב דומה למלאך השם צבאות? השתדל עד שהתלמיד, תשמע איזה הגדרה הוא נתן המאירי. עד שהתלמיד יהיה גדול כמו הרב, והרב יתחיל ללמוד מהתלמיד, עכשיו זה בסדר. שמעת איזה הגדרה? זה המאירי כתב. כי כתוב הגמרא, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. אז איך מתלמידיי יותר מכולם? למדת אותם הרבה, עד שהוא כל כך שפע תלמיד תורה, והוא יודע כבר יותר טוב ממך, ועכשיו מה שאתה שכחת, הוא יגיד לך והוא ילמד אותך. אומר, אז יצאת ידי חובה, ואתה יכול לומר, אני לימדתי תורה. שמרחם. כן, זה לא פשוט. לכן זה נקרא מלאכת השם. זה לא דבר, הגמרא אומרת, שאם הרב באמצע עושה דברים אחרים וכדומה, עליו נאמר, ורבינן עושה מלאכת השם ברמייה. כללה, התורה, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו, ורבינן. זה לא פשוט. זאת אומרת, אדם שמקבל על עצמו. הרוקח כתב דומה לזה, אבל משהו מאוד עקיצה נוראה. בספר הגימטריאות, יש לו כמה ספרים, מבהיל. הוא כותב שם שהרב דומה למלאך השם שלא יהיה צער עין בלימוד. כי לפעמים הוא לא רוצה להרחיב את הנושא, והתלמיד לא הבין עד הסוף. אז הוא אומר לו, איזו תשובה מתחמקת וממשיך הלאה. אומר לו, הוא צריך להיות יותר נדיב ורחב, ואכן יזהר אותו. המהר"ל כותב על מה זה אם הרב דומה למלאך השם צבאות, אומר, שים לב שבגמרא כתוב, מורה רבך כמורה שמיים. מה הפשט כמורה שמיים? אומר, כמו שמשה רבנו שלמד תורה אצל הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא לימד תורה את ישראל, אז כל ישראל היו מפחדים מהקדוש ברוך הוא מאוד. תראה מה היה במעשה העגל, אחר כך משה רבנו אומר, אולי אכפרה בעד חטאתכם, ואני עולה 40 יום לשמיים, ואחר כך 40 יום צמו, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. אומר, תראה, למה הם ידעו שהחיים שלנו תלויים במי שאמר והיה העולם? אומר, וגם אנחנו היום צריכים לדעת שהחיים שלנו תלויים בו, ורק בו. לא יסמוך לא על הרופאים, ולא על עורך דין, ולא על הפקיד ההוא, ולא על ראש העיר הזה, ולא על הממשלה הזאת, ולא הממשלה היא, אף אחד לא יעזור לנו. רק הוא. אומר, ואז אותו דבר אומר, שאתה לומד אצל הרב, תפחד ממנו ותכבד אותו, כמו שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא. איך הוא כותב? מורה רבך כמורה שמיים. זה דברי המהר"ל בספר נתיבות עולם. משהו מבהיל. אחרי זה הוא כותב שם עוד, שגם הרב ילמד אותו בחמימות ובשמחה, והתלמיד ידע שהרב הוא אמיתי שאין כמוהו בכל העולם. זאת אומרת, הוא אמיתי, הוא מוסר את הנפש בשביל ללמד אותו, ורוצה שהתלמיד יתקדם. זה יהיה המטרה העיקרית שלו. ללמד אותו שהוא יתקדם, וחס ושלום ללמוד מילון, הוא אומר אז הוא נדבק איתו, ולמה? הוא מעריך שם. את הנשמות לעולם. מעניין שאותו דבר כתב רבנו ארי. הנשמות הן תלויות כמו שיש במשפחה. יש אבא ויש בנים, אחר כך יש חתנים ויש נכדים ויש בני דודים, יש קרובים. אז יש, אם יש משהו במשפחה, שמחה, כל המשפחה שמחה. ואם חס ושלום, חלילה, להפך, אז אותו הדבר להפך. יש קשר. כי זה נוגע כל מקרה לכל הקרובים. אותו הדבר יש בנשמות שלנו. נשמות שלנו, כולנו, אב אחד ברענו, אבל יש גם כן אשכולות, אשכולות. זה כמו אילן, מה זה עץ הדעת, מה זה עץ החיים שהיה בגן עדן ועץ הדעת. עץ החיים זה היה נשמות טהורות, כולם נקיות, בלי שום פגם. ואילו בעץ הדעת היה נשמות טובות ונשמות לא טובות. משם הבאים אלה הבריונים והרוצחים והאוקראינים והרוסים וכל המשחיתים שיש בעולם, זה באו משם. אלה שעושים את המצעדים, כדומה, כולי. גם אתה יודע, גם פה אצלנו גם כן, אותו הדבר. קיצור. אז הוא אומר, זה אותו סוג. אבל מה? איך אדם ידע מי קרוב לו בנשמה, מי משורש נשמתו או לא? עם מי הוא אוהב ללמוד? ואצל מי הוא לומד יותר מכולם? אותו רב שאתה לומד אצלו, תדע שהוא מופקד על הנשמה שלך וכל אלה שלומדים אצלו. ולכן האחריות של הרב היא אחריות כבדה מאוד מאוד, כי הוא לא יתוקן ולא ייכנס לגן עדן ולעולם הבא שלו, עד שלא ישלים וילמד את התלמידים שלו כהוגן. זה משהו פחד. זה מפחיד. אבל מה, רבנו ארי כותב גם כן, הוא היה באותה תקופה, מהר"ל וארי פחות או יותר, זו תקופה חופפת. רבנו, אבל מובטח לרב שלו יחטא. אבל בשביל מה שלח אותו? ללמד לאחרים. אז כן שלח אותו ללמד לאחרים, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו שהוא לא תבוא תקלה תחת ידו, בתנאי שהוא ירא שמיים, שהוא ישמע בכל השם ויעשה את המלאכה לכבודו יתברך, לא בשביל אינטרס. ודאי, ודאי, אין ספק, בגלל זה נותנים לו. לכן הרב חידה כותב שרב שמלמד תורה אומר, תראה, אף פעם לא קרה שהוא חלה לא בשפעת, לא בקורונה, לא בזה, למה? אומר, אפילו שמגיע לו חלילה להיות חולה, בגלל זה שתלויים בו אחרים, ואם הוא יחלה ולא יוכל לבוא, אז לא יוכל ללמד תורה, אז הקדוש ברוך הוא דואג שהכל יהיה בסדר. אומר, ולא רק רם, כל מי שיש לו תפקיד ציבורי, למשל גבי בית כנסת, שהוא גבי לשם שמיים, הוא בא ראשון, פותח את הדלתות של בית הכנסת, מדליק, דואג לתאורה, דואג למזגנים, דואג לכל מה שצריך, והוא באמת דואג לניקיון, לכל הסדר שיהיה כמו שצריך, ומשרת את הציבור. כל בעל שירות ציבורי, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, ולכן הוא יכול להמשיך בתפקיד הזה עשרות רבות של שנים. יש הרי הידוע, אור זרוע עליו השלום, היה גאון אדיר, הוא היה בזמן ראשי, לפני 900 שנה, רבנו יצחק מבנה, כך קראו לו. הוא היה רבם של בעלי התוספות. הוא בעצמו כותב שהיה מעשה בעירו, זה היה, הוא היה בגבול, זה גרמניה, צרפת, זה לא היה בדיוק גבול ידוע, היה מטושטש, הם היו אותו דבר. גרמניה, צרפת. אז הוא היה שם על הגבול. הוא כותב שנפטר פעם אחת אחד האנשים שבקהילה, זקן, היה בגיל קרוב למאה, הלך לעולמו. הלך לעולמו, והנה הרב הגיע בוקר אחד, או יותר נכון לפנות בוקר, לבית הכנסת, וראה, יש שם ספסל, בבית הכנסת היו שמים בחוץ, ספסל מאבן. כדי שאם בא בן אדם ומצא את בית הכנסת נעול, אז יושב שם, ינוח, בינתיים ילמד עד שיפתחו את המקום. או אם הוא רוצה לשבת באוויר, אז יש לו מקום. ככה היו עושים. אז הוא ראה על הספסל, יושב מישהו, לבוש לבן. הוא נבהל, כי זה היה דמות קצת מוזרה, גם גבוה כזה. אז כשהוא התקדם, תום האיש הזה עמד. אז הוא ראה אותו, הוא ראה שזה לא בן אדם, זה משהו מוזר, רוח או איזה. אז הוא עמד, הרב עמד. אז הוא אמר, מה אתה לא מכיר אותי? אמר לו, לא, מי אתה? אמר לו, הוא פלוני אלמוני. מי זה פלוני אלמוני? אמר לו, לפני שלושה ימים הוא נפטר. ואם אתה לא מאמין, תראה את השרבול של הבגד שלו, התכריך, קרוע. אתה זוכר, שעה שהורידו אותו לקבר, זה נתפס בקלונסרה של המיטה, רע. ואז הורידו אותו לקבר. אומר לו, טוב, ומה זה, מה יש לך על הראש? רע על הראש שלו, הרבה זרים של פרחים ושושנים, ריחות. אתה תפתח את ספר אור זרוע ותראה את זה בהתחלה, הוא מביא את זה. יש שם ריחות בסמים מיוחדים במינם. שואל אותו, מה זה? אז הוא לא ענה לו בהתחלה. אמר לו, אני באתי בשביל איזה דבר. מה באת? אמר לו, תראה, אני הייתי פה בבית הכנסת, נזהר לבוא ראשון, ולהתחיל את התפילה, את כל המזמורים שיש לפני התפילה, כמו שאומרים בקשות וכדומה לפני כן, ואחרי זה מתחיל את סדר התפילה מסדר העקדה ואומר הכל מילה במילה, ואנשים היו באים, אומרים יחד איתו, ואפילו לא היו צריכים סידורים. וככה הוא היה ממשיך את התפילה עד שהחזן, מי שהיה חזן היה עולה להגיד את השתבח עם הקדיש של יוצר וכו'. אז הוא אמר לו, תראה, זה כבר שלושה ימים שהוא נפטר, ואין מי שממלא את מקומו, וזה לא טוב. אז אני באתי לבקש שימנו מישהו. אמר לו, טוב, עכשיו תגיד לי, מה זה הפרחים שיש לך על הראש? אמר לו, שלחו אותו מהשמיים לרדת לפה ולהגיד לרב את הבקשה, אבל יש ריח מאוד לא טוב פה בעולם הזה. המעשים שאנשים עושים והגשמיות, אוהבים אוכל, אוהבים כל מיני תענוגים וכל מיני דברי הבל, נסוע לחוץ לארץ, היום זה מגפה נהיה, כל אחד נוסע, כן נוסע, לא נורמלי. יושבים במטוס ככה כמו סרדינים, ואחרי זה הולכים שם בארץ העמים, ארץ מאה וכו'. אז סירחון נורא יוצא מהעולם הזה, עד כדי כך שהנשמות למעלה יכולות להינזק מהריח הלא טוב שמופץ על ידי האנשים מהמעשים שלהם. אז הריח שלהם נורא. הרי כך מובא בתנא דאליהו, שפעם אליהו הנביא הלך עם רבי יהושע בן לוי בדרך, והלכו בדרך והיה נבלה חוץ מכבודכם זרוקה ברצפה, ורבי יהושע בן לוי הוציא מטפחת ושם על החותם, ולא יכל לסבול את הריח, ואליהו הנביא לא הגיב. פתאום הגיעו לעיר, ועבר איזה בן אדם אחד מולם, מיד אליהו הנביא לקח את המעיל שלו וכיסה על הפנים, וסתם, אמר, איזה סירחון, איזה סירחון. רבי יהושע בן לוי לא הבין, מה, אמר לו, האיש הזה בעל גאווה ומלא, מלא מעשים מגונים, ואני לא יכול לסבול את הריח שלו. אמר לו, אבל למה שמה שעברנו את הנבלה לא עשתה? אומר, הנבלה לא עשתה לי כלום, אבל זה האיש הזה, המעשים שלו. אומר, אתה מריח משהו אחר, אני מריח דברים אחרים. אז הוא הזהיר אותו, אז הוא אמר לו ששמו לי את הזר הזה כדי שיגן עליי מהריח של המקום הזה. אז הרב עליו השלום כותב את זה בהקדמה, שבאתי להזהיר דבר ראשון, בכל בית הכנסת ימנו מישהו שיתחיל את התפילה מההתחלה. פתח אליהו, אני יודע מה קוראים, אמר רבי שמעון, ריבון אלמה וכו', כל מה שיש לפני התפילה, כדי להיכנס לתפילה עם קדושה, עם אווירה של קדושה וטהרה. כן. אז לא, שב. תציל אחד עוד. אתה יודע, אם תדבר עם יפני, תיזהר, אצלו ככה זה לא, וככה זה כן. יפנים עולם הפוך, לכן הם בצד השני של כדור הארץ, כן. ניזהר, כן. אז בקיצור הדברים, מכאן למדנו כמה המעלה של אדם שלומד תורה, ולומד תורה גם מזה. יש הרב לבושי מרדכי, כותב, שמה זה, איך אני אדע את ההגדרה, הם כולם מענים, כל המפרשים, נלאו, ממש נלאו בכל כוחם להגדיר מה זה מלאך השם צבאות. אז הוא כותב, שאם אתה רואה את הרב חושש תמיד, והוא שואל, אולי לא יצאתי ידי חובה היום בלימוד, לא הסברתי מספיק, אולי לא זה, זה באמת אדם אמיתי, תלמד אצלו תורה. אבל אחד אומר, מה אני? זה בעיה שלך, אתה לא הבנת, מה אתה רוצה ממני? זה תברח ממנו. אומר, זה ההבדל בין מלאך השם לאחד שהוא לא מלאך השם. ועוד, אומר, צריך מסירות נפש גדולה מאוד בלימוד תורה, שימסור נפשו. והרב צריך למסור נפשו בעד עם ישראל, לא רק בלימוד תורה, אלא הוא צריך להתפלל על התלמידים שיהיו יראי שמיים ושהם יבינו. ואם הוא רואה איזה תלמיד שהוא קשה הבנה, יתפלל עליו ויבקש עליו רחמים. וכל הזמן אומר, ומאיפה תראה? ממשה רבנו. משה רבנו, כשהם עשו את העגל, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? ואתה, אם תיסח את הטעם, ועם עין, ביי ביי. מי זה משה רבנו? הוא שעלה למרום וישב אצל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הוא מוותר על החיים שלו. הוא אומר, הורגני נא הרוג ועל אראה ברעתי. איזה אהבה, איך הוא מסר נפשו על עם ישראל. אומר, ותראה גם מה שאמר יונה הנביא. יונה הנביא, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, קום אלך נינווה, אל נינווה, העיר הגדולה, קרא אליה את הקריאה הזאת, תאמר להם, עוד 30 יום ונינווה נהפכת. אז הוא מה עשה? ברח. למה ברח? ולמה ברח? א', למה ברח תרשיש? יש מקום שאפשר לברוח מהשם? הרי דוד אמר בתהילים, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אז על זה תרצו, שנבואה באה רק בארץ ישראל. אז הוא ברח לחוץ לארץ, ולאן? רק לתרשיש, אז איזה אי יווני כאן, קרוב, ליד קפריסין. אז הוא אמר, אני אלך לשם, לא יבוא לי הנבואה. אני אהיה פטור. אבל למה הוא לא רצה להתנבות? לך לנינווה ותזהיר אותם. אז הוא אמר כך. אמר יונה, גמרא אומרת, שהוא אמר, יהיה חס ושלום, מה יגידו על ישראל אחר כך? המלאכים יגידו, תראה, ננבה שהם גויים, והם לא מצווים, שהם רק שבע מצוות בני נוח, אבל יש להם עבירות, עשו הרבה עבירות. והקדוש ברוך הוא רוצה להפוך אותם, ואיך שאני אבוא ואני אכריז עליהם, כולם ישובו בתשובה. אבל, פה עם ישראל זה קצת יותר, זה יותר קשה. אז יהיה כתרוג, חס ושלום. יגידו למעלה, תראה, היהודים לא שומעים, והגויים כן שומעים. אז מה אני עושה? אני כעת מכניס את היהודים לבעיה. אני לא רוצה להתנבות. אז הוא מוכן היה למות. כי נביא שלא מתנבא, כובש את נבואתו, היה מיטה בידי שמיים. אז הוא קם וברח. ברח. אבל הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא יש לו דרכים אחרים, הביא לו דג ולקח אותו וכו'. אז מה הוא אומר? אבל הוא אומר, איפה אנחנו לומדים, רבי יעקב מליסה כותב, איפה אנחנו רואים את המסירות נפש של יונה? שהוא היה מוכן כשהאונייה חישבה להישבר ונהיה סער גדול בים, והאונייה הייתה עולה ויורדת והם לא ידעו מה לעשות, והיה שם מכל האומות, היה שם צ'רקסים ודרוזים והיה בודהיסטים והיה אתאיסטים והיה קומוניסטים והיה לא עליכם בר מינן, אמריקאים, צרפתים, הודים, הינדים, מכל הסוגים, וכל אחד צועק לאלוהים שלו ולא עונים להם. ויונה הלך ירקתי האונייה וישן. קום, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. אז הוא אומר להם, תראה, הוא אומר להם בפירוש, בשלי הסער הגדול הזה. אז הם אומרים לו, טוב, אבל מה אנחנו נעשה עכשיו? הים רוצה להטביע אותנו. הוא אומר להם, כחוני והטילוני אל הים. סעוני והטילוני אל הים. אומר להם, תרימו אותי. אז הם, הגמרא אומרת שהם לא מיד עשו את זה. הם הורידו אותו, רק את הרגליים, הים התחיל ככה להתנדנד. הורידו אותו, גם את הבטן, הים התחיל להירגע. הורידו עוד יותר, נהיה שקט. העלו אותו עוד פעם, עוד פעם היה מתחיל לסעור. עשו את זה 7 פעמים ניסיון. ראו, אין ברירה. אז הוא אומר להם, אין, תזרקו אותי, תזרקו אותו לים, הוא מוכן למות בשביל עם ישראל. אומר, זה צריך להיות רב של עם ישראל, שמוכן למסור נפשו בשביל עם ישראל, אז זה נקרא, בעזרת השם, השם יזכה אותנו בקרוב, שנלמד תורה מפי הגבורה, מאת השם בעצמו, כמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך, ולא יקנף עוד מוריך, ונלמד תורה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ושיזכה אותנו לקיים אותה, ולשמוע בקולו, ולקיים את דבריו, חזקו ואמצו ותזכו לחיים טובים כל ימי חייכם.